שאנחנו רוצים לספר לכם שהם מתנהלים אצלנו בעמותה. אחד מהם זה קשור לכל הנושא של הפצת הדרמה דרך המדיה של האינטרנט. אנחנו יודעים שזה נהיה מאוד מאוד פופולרי בשנים האחרונות. ולפני כמה שנים, דמה דבורה לה בחזונה הגדול, שרוצה להפיץ את הדרמה לכולם, התחילה בעצם לבד להעלות חומרים לאתר אינטרנט. אחרי שהיו שיעורים ולימודים והקלטות, היא עברה להם וערכה אותם והעלתה אותם לאתר אינטרנט, ולאט לאט האתר התחיל לגדול, ולאט לאט עוד ועוד אנשים הצטרפו למעגל הזה, ותכף נדבר מה זה אומר ובמה זה כרוך. והיום אני רק רוצה להתקן אתכם, יש לנו מלפני חודשיים סטטיסטיקות על האתר שלנו, ואני יכול לספר שנכנסים לאתר שלנו מ-19 מדינות בעולם, ממוצע מבקרים של 150 ביום, ויש גם סטטיסטיקות על כמה זמן הם מבלים באתר, ולא מדובר על זמן קצר, אלא על כמה דקות בממוצע. זה אומר שאנשים נכנסים וקוראים את החומר ומורידים את הקבצים ומקשיבים. ואנחנו מקבלים מיילים של תודות מהרבה מדינות בעולם. אתם יודעים שישראלים דוברי עברית יש בכל העולם, וכולם צמים לידע הזה שכפי שאתם רואים זה ידע שנותן כלים משמעותיים לשינוי רציני בחיים. אז חלק מהעבודה זה בעצם להעלות את הקבצי שמע וחלק זה לתמלל אותם, אז זה שני פרויקטים נפרדים, ועל הנושא של קבצי שמע ראות אחראית, ועכשיו תגיד כמה מילים בנושא, ואם זה נושא שמעניין אתכם להפיץ את הדרמה בצורה הזאת, אז תוכלו להצטרף לפרויקט הזה.
כמו שאירן הזכיר, למזלנו עכשיו יש צוות גדול של אנשים, גדול יחסית של אנשים שעוזר לנו בלהעלות קבצי שמע לאתר, וההצעה שלנו היא בעצם שתצטרפו אלינו. אז כמו שאירן ציין, הקבצים האלה, הרבה אנשים מורידים אותם, ובעצם מדובר פה בחסד מאוד גדול, כי מפעם אחת שאתם עורכים את הקובץ או מתמללים אותו ועולה לאתר, כל בן אדם שמקליק על הלינק זה חסד שאתם סוברים. אז באמת, כל בן אדם שהיה בלימוד ורוצה להקשיב עוד 6,999 פעמים בשביל להבין אותו, בן אדם שלא היה בשיעור ורוצה להשלים, מורים שמלמדים את הקורס ומתכוננים לשיעור שלהם, משתמשים בקבצים שאנחנו מעלים לאתר, התלמידים שלהם שרוצים לשבת ולעשות את שיעורי הבית משתמשים אחר כך בקבצים שלו לשם. אז באמת זה חסד בשיטה של מולטי מרקטינג, כמו שלמה דבורה אמרה. וזה לא מסובך, אז אני אסביר מה צריך בשביל עריכת אודיו, ויאלי תסביר מה צריך בשביל התמלולים. אז ברגע שהקלטנו את השיעור, אנחנו מעבירים את זה לאורך הראשוני, ומה שהוא צריך זה הרבה סבלנות, כי זה לוקח זמן, זה דורש זמן. צריך גישה למחשב, הוא צריך להיות בן אדם שיש לו יחסים קורקטיים עם המחשב שלו. ולא הרבה יותר מזה, אנחנו מגיעים אליכם, אנחנו מצמידים לכם חונך, והוא יושב איתכם, הוא מוריד לכם את התוכנה, זו תוכנה חינמית, והוא מסביר לכם איך לעבוד איתה. אנחנו משתמשים בפונקציות די פשוטות, cut, copy, paste, הגברה, הנמכה. והוא בעצם עובר איתכם ומראה לכם איך עורכים. אני אגיד ממש בקצרה שאנחנו מורידים קטעים לא רלוונטיים, למשל, מרגע שההקלטה התחילה ועד שהלימוד מתחיל, או מרגע שהלימוד הסתיים ועד שסיימנו את ההקלטה. קטעים שנקרא להם במרכאות מתים של כתיבה ללוח, דברים שצריך להגביר אז מגבירים אותם, דברים שצריך להנמיך אז מורידים, ראשים שלא קשורים, אינטראקציות שברור מאוד שהן לא קשורות לשיעור, כמו רגע תחכו למיקרופון או דברים כאלה. והנחיות הן מאוד ברורות, יש קובץ מאוד ברור, אתם מקבלים בהתחלה 10 דקות, אתם שולחים את זה חזרה לחונך שלכם והוא נותן לכם פידבק, זה קורה כמה פעמים עד שאתם מקבלים קובץ שלם. ואני חושבת שזה כיף, אני אוהבת את זה, ויושבים פה אנשים בקהל שעורכים, נכון? תרים את היד, הרבה אנשים, אתם אוהבים את זה? זה כיף לכם? אתמול שמעתי מישהי שאמרה, אתמול תמללתי שככה וככה וככה. זה אנשים שעוברים שוב על החומר, והדרמה נכנסת אליהם ללב, קונבנציונלית, כי הם ערכו ותמללו, אבל ברמה יותר עמוקה זה כי הם אפשרו דרמה לאנשים אחרים. אז הדרמה שוקעת אצלם בלב. אז אתם מוזמנים, אם מישהו יש לו נטייה לזה ורוצה ללמוד משהו חדש ולעזור לנו, אז הוא מוזמן לפנות אליי. ואחרי שאנחנו עורכים את הקובץ, אנחנו מעבירים אותו לצוות המתמללים, ויאלי תסביר מה זה אומר.
מה שאני יכולה להגיד זה שלפגוש, הקרמה של לפגוש את האתר כבר הבשילה לנו, אז היזהרו. ועכשיו אנחנו צריכים לזרוע את הזרועים כדי שהוא ישמר ויהיה אותו לעוד הרבה אנשים. לגבי התמלול, כל מה שצריך לדעת זה להקליד ולשים אוזניות ולהיכנס למדיטציה עם הלם. אבל זה יותר נפלא מזה. באמת, בכל רגע, זאת אומרת, מה יש לי לעשות, מה, אין לי מה לעשות. יש, תמיד מה לעשות. יש לתמלל. תמיד. וזה כרוך ב... תקשורת איתי, אם אני נחמדה ביניכם אז בסדר, ואם לא אני מוכנה לעבוד על זה. וכל השאר פשוט מיומנות, והרבה דרמה נכנסת מתוך זה, מתוך העבודה הזאת. וזהו, אתם מוזמנים לפנות אליי, תודה רבה.
אני רק אגיד עוד כמה מילים בהקשר של הפרויקט הזה של העריכות והתמלולים. אתם תראו שאומנם זה דורש זמן של השקעה, וזה זמן שעובר מהר, בכיף, בענאה, עם הרבה חסד. אז אנחנו מקליטים פה את השיעור, ואנחנו עוברים על הקובץ אחרי זה בצורה מאוד מאוד פשוטה, רק כדי להכין אותו למצב שאפשר לערוך אותו, ואז עורך מקבל אותו. מניסיון שלנו, לעורך שהוא חדש ועדיין לא מנוסה, בערך שיעור, נגיד שבערך שיעור זה בערך שעה, זה לוקח משהו כמו בין 4-5 שעות של עריכה. אחרי שערכו את זה בפעם הראשונה, אנחנו מעבירים את זה למתמלל. גם הזמן של המתמלל הוא בערך על אותו סדר גודל של עוד 4-5 שעות של עבודה על קובץ של שעה. זה תלוי לכל אחד לפי הקצב הקלדה שלו, אבל מדובר גם על כמה שעות, אוקיי? ואחרי שעובר על זה מתמלל, אז בדרך כלל יש גם עורך שעובר על התמלול לאחר מכן, שזה גם עוד סדר גודל של כמה שעות. יש לנו פורמטים שאנחנו מעלים את זה, את הקובץ לאתר, בצורה שתהיה ברורה, עם הדגשות וכותרות וסעיפים, כדי שיהיה קל ונוח לקרוא את זה, קל ונוח להבין את זה. אחרי שעשינו את כל זה, אנחנו מעבירים את הקובץ שם הערוך ואת התמלול ללמה דבורלה. והיא עכשיו גם עובדת על זה עוד הרבה הרבה שעות, הרבה מאוד עבודה כדי להביא בסופו של דבר את מה שעולה לאתר בצורה אותנטית, בצורה הכי מדויקת, הכי ברורה, הכי בהירה, הכי נהירה שאפשר לכל מתרגלי הדרמה. נורא חשוב שזה ילד בצורה הכי מדויקת שאפשר, וזה למה גם העריכה וגם התמלולים נעשים על ידי אנשים שמבינים את החשיבות של הדיוק שם והעברה הברורה הזאת של הדרמה. אז אחרי שלמה דבור על העברה על זה עוד הרבה הרבה שעות, קובץ עולה לאתר. אז מדובר על עשרות שעות עבודה על קובץ של שעה של הקלטה שמגיע לאתר, עם הרבה ידיים, אוזניים שעובדות על הקובץ הזה. אבל תסתכלו על זה ככה, האינטרנט, אנחנו רואים שזה משהו שעכשיו בפריחה, וזה משהו שלפי כל התחזיות הולך לשרוד עשרות ומאות שנים, וזה, הדרמה הזאת בשפה העברית זה לדורי דורות. זה לא רק ישמש אותנו ואת החברים שלנו ואת הילדים שלנו, אלא מעבר לזה, זה הרבה מעבר. היום משהו כמו בערך 25-30 אנשים מתעסקים בעריכות ותמלולים ומעלים את הדרמה לאתר ומביאים את הדרמה לאנשים אחרים באמצעות המדיה הזאת. זה חסד מדהים ומומלץ בחום לכל מי שיש לו זמן פנוי, וכמובן רצון.
תודה רבה.
שיעור 7 של קורס 17 מתחיל את הדיון במה שהיה קורס 9 במקור. קורס 9 עוסק בווינאיה, אמרו ווינאיה, והמילה הטיבטית, אמרו דולווה?
דולווה.
דולווה פירושו משמעת. ואולי קצת רקע. אתם זוכרים שדיברנו על חמשת הספרים הגדולים? פראז'נה פרמיטה, שלמות החוכמה, לומדים 12 שנה במנזרים. אנחנו בינתיים כיסינו את זה בקורס מספר 2 וקצת בקורס מספר 6. הם לומדים 12 שנה, אז יש לנו עוד משהו לגמוד. מדיה מיקה לומדים שם 4 שנים. אבידמה, 2. מה שסיימנו עכשיו היה מהאבידמה ברובו. בינאיה, מה שאנחנו לומדים עכשיו, זה 2. אחר כך לומדים לוגיקה בודיסטית, הרבה. ולמרים שזה לא לימוד רסמי, במנזר לא לומדים באופן רסמי למרים, ואנחנו כן לומדים, והרבה יותר מאוחר בטנטרה. הווינאיה זה הלימוד על נדרי החופש, והיא אחד מתחומי הלימוד שבאופן מסורתי לא מלמדים למי שאינם נזירים. זה המסורת. למרות שכמעט חצי מהווינאיה מיועד למי שאינם נזירים. אבל זה המסורת שהתפתחה, כי בעבר מי שלא היו נזירים כמעט שלא תרגלו דרמה. אבל אנחנו נמצאים בעולם אחר. ובמערב כנראה שרוב הדרמה תועבר על ידי אנשים שהם לא נזירים. וזה כנראה ימשיך להיות ככה במערב. אז למרות שבאופן מסורתי לא נהוג ללמד את הווינאיה למי שאינם נזירים, אנחנו נדבר קצת על הווינאיה. אנחנו נשתמש בסיכום של הווינאיה שכתב ג'סון קאפה הגדול, ואת הסיכום הזה כן מותר ללמד, אוקיי? אז אנחנו נשתמש בו, והוא גם קצר, והוא גם מכסה את כל התחומים של הווינאיה. הבודה לימד אולי 50 שנה כשחי על פני כדור הארץ, חצי מהלימוד שלו היה הווינאיה. ככה שזה לימוד מאוד 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 חשוב בבודיזם. אנחנו מכסים אותו רק בקורס אחד. ג'סון קאפה מסכם את כל העקרונות החשובים בווינאיה בארבעה עמודים. אז זה מה שאנחנו נשתמש בו, ואפילו לא נעבור פה על הכל, רק חלק מזה. שם החיבור שלו, תמצית האוקיינוס של הווינאיה. אז בעברית אנחנו מתרגמים משמעת. פירוש המילה דול זה משמעת, כמו למשמע, כמו לאלף. זה תרגול שבו אנחנו מחפשים לאלף את התודעה שלנו. התודעה שלנו היא פרועה. אנשים שיושבים לעשות מדיטציה יודעים את זה. המיינד פרוע, המיינד הולך לאן שהוא רוצה. הוא כמו פיל פרוע לפעמים אומרים, כמו קוף פרוע לפעמים אומרים. כל החוקיות הזאת של הווינאיה, כל הכללים והנדרים, מטרתם למשמע את התודעה שלנו. והכתב של ג'סון קאפה מתחיל בשאלה, מה הדבר שיקח אותנו אל החופש? מהו הדבר הזה המדהים שיקח אותנו אל החופש? הוא אומר, התמצית של הלימוד של הבודה, הווינאיה, זה הדבר שיקח אותנו לחופש. המשמעת, זה מה שיקח אותנו לחופש. אנשים לפעמים מתרגלים דולווה בתור נדרי הנזירים. זה לא תרגום טוב, מכיוון שכאמור, מחצית מסוגי הנדרים לא מיועדים בכלל לנזירים. אז מה זה בדיוק שאני מנסה למשמע, וזה חשוב להבין? מה הדבר שאני מנסה למשמע? מה זה סוס הפרי הזה שאני מנסה לאלף, או הפיל הפרוע, או הקוף הפרוע שאני מנסה לאלף? שני דברים שאני מנסה למשמע ולהלף. אחד זה את הנגעים הרוחניים שלי. המיין שלי רווי בנגעים רוחניים, בגאווה, באנוכיות, בקנאה, בשנאה, בהתכעסות, בצרות עין, כל אלה. המיין שלי מלא וגדוש בהם. אז קודם כל, למשמע אותם, לרסן אותם, כי הם מנהלים אותי, והשלב הראשון, לפני שאני יכולה להצליח באיזה תרגול מדיטטיבי שלא יהיה, זה לרסן את החבר'ה האלה. והדבר השני שאנחנו מנסים לאלף ולמשמע בתרגול הזה, זה את המשיכה שלנו לאובייקטים של החושים, שגם היא מנהלת אותנו. אני יושבת לעשות מדיטציה, ומה קורה? או שעולה לי מחשבה של מה הוא אמר לי ולמה היא אמרה לי, וכעס, נגעים רוחניים, או שאני נזכרת במה אני צריכה לעשות, ומה אני צריכה להשיג, ומה אני צריכה להרגיש טוב, זה משיכה לאובייקטים של החושים. אז התשוקות שלנו, או הנגעים הרוחניים שלנו, יש לנו משיכת יתר לאובייקטים של החושים, לאוכל, למוזיקה, כל אלה יסיחו את דעתנו. האם יש רע באוכל ומוזיקה? אין שום רע בהם מצד עצמם. הבעיה היא שאם יש לנו משיכת יתר לדברים האלה, הם יפריעו בתרגול שלנו. הם לא יאפשרו לנו תרגול מוצלח. אם לא יהיה תרגול מוצלח, אז כל המטרות הנפלאות שאנחנו מדברים עליהן לא יתממשו, לא יוכלו לקרות. הדולווה זה הריסון הזה שמאפשר להוריד את הווליום. הדולווה לא יחסל את הנגעים הרוחניים בשלב הזה, אבל הוא יוריד את הווליום מספיק שנוכל לעשות תרגול שבסופו נוכל לחסל אותם לגמרי. כזה התפקיד שלו. להוריד לרמה שכבר לא מפריעה, שמאפשרת לשבת בריטריט. אז זה לא רשתת עבודה. זה התרגול של הדולווה. וכל אחד מאיתנו שמנסה לעשות את הדרך ונתקל בקושי לעשות את הדרך, אני מזמינה אתכם להיכנס לעולם המדהים והנפלא הזה של הוויניה, של עולם המשמעת, שמירת המוסר הבודהיסטית. אנחנו צריכים אמצעים חיצוניים למשמע את המיין שלנו, לאלף את המיין שלנו, וזה התפקיד של נדרי המוסר למיניהם, של הוויניה. זה למה אנחנו מתרגמים וויניה כמשמעת. והתפקיד שלנו זה ללמוד מהם הנדרים האלה ולתרגל אותם כדי להשיג את המטרות שלנו. אז אנחנו צריכים ללמוד אותם היטב ולשמור אותם היטב ולהפוך למומחים בנדרים האלה. עכשיו כשאנחנו אומרים את המילה נדרים, אז האסוציאציה שעולה לנו זה משהו שמגביל, משהו שכובל אותנו, משהו שימנע קצת שמחה בחיים שלנו. במיוחד אם אתם מדברים אל קהל נוצרי או קתולי, להם נדרים, האסוציאציה שבאה זה איזה נזירות חמורות סבר שלא יודעות לשמוח ועל כל פשטות מענישות את הילדים, או שנערות שהיו נכנסות להיריון מחוץ לנישואים בימים ההם, הם פתאום היו מקבלות נדרים, היו לוקחים עם את הילד, הם היו עכשיו במנזר, הם היו עושות את הכביסה לאנשים שלא נכנסו להיריון מחוץ לנישואים. אז זה הקונטציה הרבה פעמים שמשהו שמגביל, משהו שלא יודע לשמוח, משהו שלקחו לו את השמחה בחיים או שהגבילו אותו. אין דבר הפוך יותר מהמשמעות של נדרים בבודיזם. בבודיזם הנדרים משמשים למשהו שמשחרר אותנו, שמביא הרבה שמחה אלינו. אם השמחה לא גדלה, אתם לא עושים אותם נכון. אלה כללים שהם יוצרים חופש במיין שלנו, כי במקום שהתשוקות וה נגעים הרוחניים יתחילו לנהל אותי, אני מתחילה לנהל אותי. יש מערכת של כללים שעכשיו אני שמה כסייג, כרסן, לפיל הפרוע הזה. ויש הבדל גדול בין להיות אדם טוב ובין להיות אדם שלקח נדרים. יש הבדל גדול מאוד בין שני הדברים. מכיוון שבמידה שיש לי רצון או נטייה להיות טובה, ולכולכם יש אחרת לא הייתם כאן, זה לא מקרי, זה לא שהטבע שלי הוא כזה. אנחנו אומרים בבודיזם שאין דבר כזה טבע עצמי, אין לאף אחד טבע להיות כזה. יש הרגל מאוד עמוק שהבאתם איתכם מגלגולים אחרים, ואנשים כבר באים, חלקם יותר טובים, חלקם פחות טובים, אבל זה לא שאלה יש להם טבע כזה ואלה יש טבע כזה, זה נראה לנו ככה. זה בא מזה שתרגלנו כבר הרבה גלגולים. אז יש לנו עכשיו נטייה להיות טובים, נאמר. אם אנחנו לא דואגים לטפח אותה, לשמר אותה, להעמיק אותה ולהעלות אותה לרמה הבאה, היא תדעך. היא תדעך מעצמה בגלל שהדחפים שלנו והיצרים שלנו והמגעים הרוחניים שלנו יגרמו לה להתרופף. ככה שאם מישהו רציני בדרכו, רציני בדרך של סוף חסד כדי להפקיע את החומה הזאת של הסמסרה, הוא חייב לשים דגש על לקחת נדרים, לתרגל ולשמור אותם, כדי לא להידרדר, כדי שהחסד הזה שיש לנו לא יתמסמס, ואז נמשיך להסתובב שם בחוסר תכלית.
כשאני הייתי בתיכון, למדנו את יהודה הלוי, אז הוא דיבר שם על עבד אדוני הוא לבד חופשי. אז זה אותו רעיון בדיוק. ברגע שאנחנו לוקחים את הנדרים, אז אנחנו משחררים את עצמנו מהפירניות של התודעה שלנו, מהמחשבות שלנו. בנוגע לנדרי לוחם הרוח לעומת נדרי החופש האישי, נדרי החופש האישי הם בפירוש חלק מהנדרים של לוחם הרוח. אם אתם זוכרים, כשלושה חלקים לנדרים, והחלק הראשון זה שמירת המשמעת, לא לפגוע באף אחד אחר. והחלק השני זה לטפח את עצמנו, ללמוד, לעזור לאחרים, כדי שנוכל בחלק השלישי באמת לעזור לאחרים בצורה אפקטיבית. הנדרים האלה שבהם אנחנו מתרכזים כעת, הם נקראים נדרי חופש אישי. למה הם נקראים נדרי חופש אישי? מפני שאם אנחנו נתרגל אותם, נשמור עליהם, אז אנחנו נגיע לחופש אישי. זאת אומרת נירוונה. ואם אנחנו לא נתרגל אותם, אז אין שום סיכוי שנגיע לחופש אישי. אז הם הכרחיים לגמרי בשביל שנגיע לחופש אישי. נדרי החופש האישי נקראים בסנסקריט פרטי מוקשה. זה פרטי זה אישי, בטיבטית זה סוסו. ומוקשה, או בטיבטית קרפה, זה שחרור. אז זה השחרור האישי, או החופש האישי.
דרך אגב, הטיבטים צרפו את שתי המילים סוסו וטרפה לסוטר, וזה איך שמכנים את נדרי החופש האישי.
מהי התמצית של נדרי החופש האישי? התמצית היא לא לפגוע באחרים. מהי הסיבה? מדוע אנחנו רוצים לעשות את זה? זה גם נכנס לנדרי החופש האישי. אם אנחנו לא פוגעים באחרים כדי שיצא לישן טוב בקהילה, אם אנחנו לא פוגעים באחרים כדי לקבל איזה תגמול בעולם הזה, אז אנחנו לא שומרים על נדרי החופש האישי. אנחנו יכולים לא לפגוע באחרים, וזה טוב, אבל אין לנו באמת נדרי החופש האישי. נדרי החופש האישי חייבים לבוא ממקום של תפנית, ממקום שאני רוצה להשתחרר מגלגל הסבל. אני כבר לא מקווה שפה בתוך גלגל הסבל יהיה לי טוב. אולי יהיה לי טוב, אולי לא יהיה לי טוב, אבל אני יודע שגם אם יהיה לי טוב, אז זה יסתיים רע. אז אני לא רוצה יותר את זה, אני רוצה מקום אחר, להפסיק עם הסבל לגמרי.
אז אמרנו שאנחנו נמצאים כאן בגלל הנגעים הרוחניים שלנו ובגלל המשיכה שלנו והמעשים הרעים שבעקבותיה. והנגעים האלה וההימשכות הזאת לעשות את הרע עקב אי הבנה, זה כמו איזה גזר דין שנגזר עלינו, איזה מין גזר דין כזה למאסר עולם בתוך צורת החיים הזאת שלא עובדת. והרעיון הוא שאנחנו לא יכולים לסדר את העניינים מבחוץ. אנחנו נמצאים בצורת חיים שהיא כואבת, בצורת חיים שבה אנחנו מאבדים דברים, אבל אנחנו לא יכולים לשנות את זה על ידי מניפולציה של המציאות שלנו. ניסינו, אנחנו מנסים, אנחנו הולכים לחדר הכושר, ואנחנו הולכים לחנות האורגנית, ואנחנו מנסים ללמוד מקצוע, ולהשיג תארים, ולמצוא בני זוג. אנחנו מנסים כל הזמן לארגן את החיים שלנו. אבל הקטע הוא שכל הדברים החיצוניים האלה, שזה השקפת העולם הרגילה שלנו, לא יכולים לפתור את הבעיות האלה. הבעיות האלה לא תיפטרנה מכל ההתעסקות הזאת. אנחנו רק יכולים לשנות את המציאות שלנו מבפנים, על ידי שאנחנו עובדים ברמה הקרמית, ברמה של איזה זרעים קרמיים אני שותלת בתודעתי, שכשהם יפשילו המציאות שלי תשתנה. מכיוון שכל המניפולציות החיצוניות לא עובדות, לא יכולות לעבוד. גם אם אתם באים לכאן ולוקחים את הקורסים האלה, וגם אם אתם עושים את השיעורים, ואתם אמורים לעשות אותם. זאת העבודה החיצונית. אבל אם לא עושים במקביל את העבודה הפנימית, את שמירת המוסר הפנימית, מתוך הבנה של למה אני צריכה לשמור מוסר, כי זה הדבר היחיד שישנה את חיי, כי זה הדבר היחיד שיתחיל לשנות את סוגי הקרמות שאני זורעת, את סוגי הרשומים שאני זורעת בתדעתי, אם אני לא עושה במקביל את העבודה הזאת, לא משנה כמה קורסים תבואו לשמוע, הם לא יעבדו. יש טקס של קבלת הנדרים, נכון, אתם צריכים לעבור טקס ולהתחייב, אבל מה שקובע אם הנדרים תופסים או לא, זה לא אם הייתם בטקס ואמרתם כן רוצה אני. זה המוטיבציה שלכם, והמוטיבציה היא אך ורק להגיע לשחרור, להגיע לנרוונה, לצאת מגלגל הסבל. שזה כל גלגל הסבל, הבודה דרך אגב עיצב אותו, הבודה הנחה איך לצייר אותו. זה מופיע בוינאיה, הגלגל הזה תלוי בכניסה לכל מנזר. כל המטרה של שמירת הנדרים זה לצאת מזרועות צער המוות. זה כל המטרה שלהם. והמוטיבציה הזאת צריכה להיות נוכחת בזמן שלוקחים את הנדרים. ספרות הוינאיה היא מאוד נרחבת, עם הרבה ביאורים ופרשנויות. טוב שם חייבות להיות איפשהו במהלך הטקס, לפחות 30 שניות רצוף של התכוונות כזאת תאורה. לא חשוב מה עוד אתם עושים בטקס. בתוך הטקס הזה צריכות להיות לפחות 30 שניות רצוף של התכוונות תאורה. אני עכשיו לוקח על עצמי, לוקח את עצמי את כללי ההתנהגות האלה, כדי שאוכל לטהר את עולמי ולצאת מסמסר. מצורה הקיום הסובלת הזאת. צריך להיות רצון כנה, אמיתי וחזק, לעבור את האבולוציה הרוחנית הזאת. מתוך הבנה שהעולם הזה לא עובד. העולם הזה יביא רק עוד קמטים ואובדן חושים וסניליות ומוות. זה מה שמזומן לנו אם לא נעשה את הדרך הזאת. תוכיחו אחרת. אנחנו עוברים מהדירה הנחמדה שיש לכם עכשיו, תנו לזה עוד 10, 20, 30 שנה, אתם עוברים לבית אבות עם תמיכה, אחר כך עוברים לבית אבות סיעודי, אחר כך לבית אבות של תשושים, אחר כך להוספיס. הדרך הזאת, כמו שהיא, זה לאן שהיא מתגלגלת. זה אם לא קרתה תאונה או מחלה קשה בדרך, שבכלל מנעה את כל השלבים האלה. אז ההבנה הזאת, היא המניע לקחת את הנדרים האלה. ולא בגלל שמישהו אמר לכם שזה טוב, ולא בגלל שכל החברים שלכם לוקחים. לא, ההבנה הזאת, זה מה שמתחיל את הדרך לשנות את המצב הזה.
נדרי החופש האישי כוללים את עשרת המעשים הרעים. אם אתם זוכרים את עשרת המעשים הרעים ועשרת המעשים הטובים, אז עשרת המעשים הרעים מייצגים את נדרי החופש האישי, לא לפגוע באחרים. ועשרת המעשים הטובים, אז הם איך לעשות טוב באחרים. יש 8 סוגים של נדרי חופש אישי. יש נדרים ליום אחד, ויום אחד זה תקופה מוגבלת. למשל בתאילנד מאוד מקובל שאם אתה בא ממשפחה טובה ואם יש כסף, אז אתה הולך ואתה לוקח נדרים לתקופה מוגבלת. נדרים כאלה זה נדרים ליום אחד, אבל יום אחד ויום אחד זה יכול להיות 3 שנים. אבל בסופו של דבר זה יום אחד כפול איזשהו מספר. הסוג הבא של הנדרים זה נדרי חיים, נקראים נדרי חיים, עד שנמות לא חשוב כמה זמן זה יהיה. וזה נדרים למי שאינו נזיר. יש כמה סוגים של נדרי חיים, אז זה יכול להיות נדרי חיים למי שאינו נזיר גבר, או נדרי חיים למי שאינו נזיר אישה. זה מתחלק בין זכר ונקבה, וגם לגבר אז יש להיות נזיר מתחיל, או נזיר מלא. ולאישה יש 3 סוגים. לאישה יש נזירה מתחילה, נזירת ביניים ונזירה מלאה. נזירה, שנתיים לפני שהיא נזירה מלאה, שתהיה נזירת ביניים, ואז היא יכולה לקחת את הנדרים של נזירה מלאה. עכשיו, יש חוץ מהקבוצות האלה עוד משהו שנקרא רב ג'ונג. רב ג'ונג זה מישהו שהתחייב לוותר על חיי הבית. הם לובשים גלימות, הם גם משתדלים לקיים את הנדרים של נזיר מתחיל, אבל הם עוד לא לקחו את הנדרים של נזיר מתחיל. עכשיו, יש כל מיני תנאים לקחת את הנדרים. זה לא שכל מי שמתחשק לו לוקח את הנדרים. מה התנאים הדרושים בשביל ליטול נדרים? אז גם מי שאינו נזיר יכול לקחת את נדרי החופש האישי. אנחנו אומרים שאם הם מקיימים אותם כמו שצריך, אז יפעל עליהם, יביא אותם לאותו מקום כמו שמביאים הנדרים של הנזירים. איזה מקום זה? לאן יביא אותנו הנדרים? הם מביאים אותנו קודם כל בגלגולים הבאים ללידה באחד מהעולמות העליונים, ולטווח ארוך, אם אנחנו נמשיך לשמור עליהם, הם יביאו אותנו לנירוונה. איך מישהו מאבד את הנדרים? אז כמובן שלאבד את הנדרים מדובר רק על נדרי חיים. נדרי היום מאבדים אחרי שנגמר היום. כן, הגיע הבוקר למחרת, אז היום עבר ואיבדת את נדרי היום. אבל נדרי חיים, איך מאבדים אותם? אז הדבר הראשון זה אם מתים. ברגע שאתה מת, אז הנדרים כבר לא תקפים. תגידו שיפו. השיפו זה מוות. אז זה הדרך הראשונה לאבד את הנדרים. הדרך השנייה, תגידו לפפול. לפפול זה להחזיר את הנדרים. זה לעשות טקס, ובאופן פורמלי להגיד אני מחזיר את הנדרים, אני לא שומר אותם יותר. הדרך השלישית היא מעניין שמוזכר כבר בכתבים העתיקים. אם שינית את המין שלך 3 פעמים, זאת אומרת זכר נקבה זה שינוי אחד, נקבה לזכר זה שינוי שני, זכר נקבה שינוי שלישי, אז בצורה כזאת איבדת את הנדרים. העניין שהאנרגיה המינית היא דרושה בשביל לתת לנו איזו יציבות מחשבתית. ובלי האנרגיה המינית הזאת, אנחנו פשוט לא נוכל לשמור על הנדרים. אז בזה שהיה שינוי מין 3 פעמים, אז אנחנו באופן אוטומטי מאבדים את הנדרים. סיבה נוספת שגם היא קשורה במין, אם יש למישהו 2 איברי מין, זאת אומרת זכר ונקבה ביחד, אז אין לו זהות מינית ברורה, אז הוא לא יכול לקחת נדרים של זכר ולא יכול לקחת נדרים של נקבה. אז אם נוצר מצב שיש 2 איברי מין, אז גם כן מאבדים את הנדרים. סיבה נוספת, אם חשבת שאתה כבר בן 20 ולקחת את הנדרים, ופתאום באה אמא שלך ואומרת לך, אתה יודע בעצם הייתה טעות בתאריך ההולדת שלך, ובעצם אתה היית רק בן 19. אז באופן אוטומטי אתה מאבד את הנדרים. והמקרה האחרון זה, תגידו, גצצה. אוקיי, גצצה זה לחתוך את שורש החסד. גאווה זה חסד, וצאווה זה שורש, וצא זה לחתוך. לחתוך את שורש החסד זה להחליט להאמין שקרמה לא עובדת. אז פתאום שיניתי דעתי, אין קרמה, או החוקים של קרמה לא באמת נכונים. אז אם אני יוצר אמונה חזקה, ביטחון, שהם לא עובדים, ואני מחזיק את זה לזמן מה, אז אני מאבד את הנדרים.
אז רשימת הנדרים היא רשימה שלורד בודה נתן לנו כדי לאפשר לנו להתחיל למשמע את המיינד הפרוע שנדחף על ידי התשוקות והנגעים הרוחניים ומשמר את הכלא. אנחנו צריכים ללמוד אותם, אנחנו צריכים ללמוד ולהבין אותם ברור, בקורס 9, נדמה לי שיעור 7 או 8, אנחנו נכנסים לכללי החופש עצמם, לעשרת כללי החופש. אתם מוזמנים ללכת ולהקשיב שם. וצריך להיות מומחים גדולים, לא רק לשמוע עליהם פעם אחת. אנחנו צריכים לשמוע עליהם, להבין מה שנאמר בשיעור, לעשות את השיעורי בית, להתחיל לעקוב אחריהם ביומן, להתחיל להבין את היוצאים מן הכלל שלהם, כי יש מקרים יוצאים מן הכלל. אתם צריכים להבין מה המוטיבציה שגורמת לשבור, איך שוברים נדרים, איך שומרים נדרים. מומחים למומחים בנדרים. אם אתם רציניים הודות לשנות את מצב הקיום הסובל שלנו, אנחנו מוכרחים להיות מומחים גדולים בנדרים, לא סתם שומרי נדרים. זה כאילו, מה המקצוע שלך, עורך דין? מה המקצוע שלך? שומר נדרים. אתם שומרי נדרים, זה המקצוע שלכם. אתם מומחים בשמירת נדרים. פחות מזה לא יעבוד. פחות מזה לא ימשמע מספיק את המיינד שלנו לאפשר לנו רמת תרגול עמוקה ומדיטציה עמוקה כדי שנוכל לצאת מכאן. זה פשוט לא יתאפשר. מה לעשות כשקורים קונפליקטים? מה יש לעשות כשמשהו נראה כקונפליקט בין נדרי החופש האישי ובין נדרים טנטריים? אז צריך להכיר אותם היטב. והשמירה של הנדרים ביומן שלנו היא זו שמאפשרת את כל השינויים המיוחלים האלה. רק מלשמוע לא יקרה כלום, רק מלצטט אותם, לדקלם אותם. יש כאלה שלומדים אותם בעל פה וזה טוב, זה כלי עזר טוב. זה גם לא מספיק. צריך יום יום לפתוח את היומן, לבדוק מה עבר במיין שלנו, לבדוק מה עשיתי, לתקן, לכוונן, להתמחות בנדרים, להיות מומחים גדולים בנדרים. ואז אנחנו מתחילים לעבור את התהליך הניקוי הזה, תהליך הטיהור הזה של התודעה, שבסופו של דבר, כעבור זמן מה, אז השינוי מתחיל מבפנים. לזרעים הקרמיים לוקח זמן להבשיל. כשאתם זורים את הזרעים, בהתחלה לא רואים בחוץ שום דבר. זה כמו זרע שטמנתם באדמה ועוד לא רואים שהוא שם. עובר זמן והם מתחילים לצבור כוח, והם מתחילים להבשיל, מתחיל לבוא שינוי, והשינוי מתבטא בעולם שסביבכם. העולם מתחיל להשתנות, העולם שלכם בהדרגה, בהדרגה מתחיל להשתנות. ואנשים באים אליי ושואלים שאלות, ואני אומר, עד שאתם לא מתחילים לעשות את התהליך הזה, אין לי מה להגיד לכם יותר. זה הלימוד, זה הלימוד. אתם מבינים שהדברים ריקים? אתם מבינים שהדברים עובדים על ידי קרמה? עכשיו תלכו תשתלו את הקרמה, לא יקרה כלום בלי, זה הלימוד. אחרי שאדם עובד זמן עם היומן ועם הנדרים, אז אפשר לדבר על שאלות, אז אפשר לכוונן את זה, אז אפשר לדייק יותר. אבל אם אתם לא עושים, אין לי מה להוסיף לכם, אוקיי? אין לי מה להוסיף לכם מעבר לזה. וצריך לזכור שזה לא קורה ביום אחד. השחרור לא יבוא מיום אחד. צריך להיות סבלניים איתו. וצריך להמשיך לזרוע ולטפח את הזרעים שזרעתם זמן מה בטרם תראו תוצאות. ואם לא תנסו, לעולם לא תדעו מה מזומן לכם שפספסתם. ותמותו בלי לדעת, ורוב האנשים מתים בלי לדעת. אין להם מושג מה הם פספסו בחיים האלה. יש עולמות מדהימים, עולמות מדהימים, ואולי חלק מהאנשים שנמצאים כאן, אולי כבר חווים אותם. אתם לא תוכלו לדעת מה קורה אצל מישהו אחר בתודעה שלו. יש עולמות מדהימים שמזומנים לכם, שעד שלא תיכנסו לעובי הקורה בשמירת הנדרים ובניקוי ראש הזה שהם מאפשרים, לא תכירו אותם, לא תדעו מי הם. וכדי לעבור לרמות הגבוהות האלה של בודיסטווה ושל טנטרה, חייבים שיהיה לנו בסיס בנדרים האלה. נדרי החופש האישי מהווים בסיס לשאר הנדרים. לפחות מה שאנחנו קוראים עשרת כללי החופש, העשרה של, הזכרנו בשבוע שעבר, שלושה של גוף, של לא להרוג, לא לגנוב, להתנהגות מינית הולמת, ארבעה של דיבור, כן דיברנו עליהם, של לא לשקר, לא לפלג בדיבור שלנו, להימנע מדיבור בוטה, מדיבורי סרק. אלה שבעה שמיועדים למנוע פגיעה בזולת, נכון? זה הרמה הראשונה של מוסר. אלה בעשרת כללי החופש. יש עוד שלושה שהם של המיינד עצמו. קראנו לזה לא לחמוד, להימנע מרצון רב והשכב. אוקיי, יופי, אתם זוכרים, ידעתי. למה יש את השלושה האחרים? הרי השלושה האחרים, הם מניעים את כל השבעה האחרים. אז בעשרת כללי החופש, יש לא רק עשה ואל תעשה, אלא גם איך לחשוב ואיך לא לחשוב. חלק מזה. ואפילו אם אתם לוקחים ברמה של נדרים לגבר או לאישה שהם לא נזירים, אם אתם לוקחים ומתחילים לשמור אותם יפה, אתם יכולים להגיע להערה אפילו בחיים האלה. אפילו רק מהנדרים האלה, אם אתם שומרים אותם בקפדנות ובמתיקות ומתוך הבנה. ואם אנחנו לא מקפידים לשמור על הנדרים, אנחנו באופן אוטומטי נאבד אותם, כי ההרגלים שלנו, התניות שלנו, יסחפו אותנו לאבד אותם. ולעומת זה, תיארתי לכם את שנים, במשך כמה עשרות שנים, שמרתי נדר אחד של שמירה על חיים, ואפילו לא ידעתי שאני שומרת נדר, וזה הביא אותי למורים מדהימים. אז אם אתם לוקחים לא אחד, אלא נאמר את העשרה האלה, ובאופן מודע לוקחים התחייבות לשמור עליהם, ועוקבים אחרים ביומן, ושומרים עליהם בקפדנות, תקופה מסוימת לא צריך לחכות 20-30 שנה. תוך כמה חודשים, שנה, תתחילו לראות שינויים מדהימים בחיים שלכם. וכמו שאמר ארי, מי ששומר על נדרי החופש, מייצר חופש. מי שלא שומר על נדרי החופש, לא. פשוט מאוד. זה למה הם נקראים נדרי חופש. ג'סון קאפס, בספרו תמצית האוקיינוס של הוויניה, מסכם את כל הספרות הענפה של הוויניה בארבעה עמודים, ואני רוצה לשם הבהירות לחזור על הקטגוריות השונות. שארי בעצם מנע חלק מזה. אחד, הקטגוריה הראשונה, זה המהות של הנדרים. מה הם הנדרים האלה? מה המהות של נדרי הפרטי מוקשה? לא לפגוע. לא לפגוע ביצורים אחרים. אז זה מה שאנחנו עושים, והמחשבה שמאחורי מה שאנחנו עושים. זה נדרי החופש. לעומתם נדרי הבודיסטטפה, זה איך לא רק לא לפגוע, אלא איך לעשות טוב. ונדרים טנטרים, איך לעשות את כל זה מהר, בחיים האלה. הקטגוריה השנייה בספרו של ג'סון קאפה, היה הקטגוריות השונות של הנדרים. הנדרים לאנשים שהם לא נזירים, גברים, נשים, זה אותם הנדרים, אבל מחלקים לגברים ולנשים. נדרים של יום אחד, היום לא נהוג כל כך לעשות אותם. כמעט בשום מקום כבר לא עושים אותם היום. אנחנו עושים נדרי המהיאנה ליום אחד, שהמוטיבציה שם היא אחרת, זה משהו אחר. זה בעצם אותם נדרים, החמישה שהזכרנו, הבסיסיים והאלכוהול, ויש שם עוד שלושה. אותם נדרים, אבל המוטיבציה שונה לגמרי. המוטיבציה היא של מהיאנה. המוטיבציה היא שאני היום לוקחת על עצמי את הנדרים ושומרת עליהם, במשך כל היום עד למחרת, או אפשר לקחת גם לתקופה יותר ארוכה אם רוצים, היום עד שבועיים. ואני מקדישה את החסד של שמירת הנדרים האלה למען כל הברואים. אז יש לנו טקס, והוא מופיע גם באתר, שעושים את זה עם הזריחה בבוקר. אתם צריכים פעם ראשונה לקבל את זה מלמה, ואחרי שפעם אחת קיבלתם את הנדרים, אחר כך אתם יכולים לקחת אותם לבד. חמישה נדרים לגבר שאיננו נזיר, או לאישה שאיננה נזירה, ואותם מנינו, זה היה לא להרוג, אדם או עובר אנושי, לא לגנוב דברים בעלי ערך, לא לשקר אודות הישגים רוחניים, לא לנעוף, זה היו ארבעה, ויש עוד אחד נוסף, זה להימנע מחומרים משקרים. אז זה חמישה. זה הרמה הבסיסית ביותר של שמירת נדרי חופש אישי. וזה כל אחד יכול. העניין הזה של אלכוהול, תעזבו נדרים. אתם אפילו לא יכולים לחשב בודיסטים אם אתם צריכים אלכוהול. ככה אמר הבודה. אחר כך יש לנו את הנדרים לנזיר מתחיל, נזירה מתחילה, נזירה במעמד ביניים, ונזיר ונזירה מלאים. והרב ג'ונג, זה מי שעזב את חיי הבית. זה כמו למשל הנזירים הקטנים במנזר. הם נכנסים למנזר בגיל 7-8, הם מתרוצצים עם הגלימות האדומות, אבל הם עוד לא ממש נזירים. הם רב ג'ונג. הם מי שעזב את חיי הבית ושוקל אם לקחת או לא נדרי נזירות. בוויניה יש דרישה שאדם יהיה בוגר ומבין מה שהוא עושה לפני שהוא לוקח על עצמו נדרים. אז זה העניין הזה של גיל 20. עכשיו הקטגוריה הבאה בספר של ג'סון קאפה זה תיאור בגדול של סוגי הנדרים השונים. לנזיר או נזירה מתחילים יש 36 נדרים, ואתם תראו שאתם ממילא כבר אולי שומרים על חלק ניכר מהם, ממילא אתם כבר חיים ככה, לזה אנחנו פה לא ניכנס. הקטגוריה הרביעית אצל ג'ייסון קאפה היה למי מותר לקחת נדרים, ועל זה אריה דיבר, עניין של גיל, עניין של האנרגיה המינית. החמישית זה כיצד מאבדים את הנדרים, שגם על זה הוא דיבר, זאת הקטגוריה החמישית. ופה יש דרכים שהן רגילות ודרכים שהן ספציפיות. אז על הרגילות הוא דיבר, למשל אם מישהו מת. אם מישהו מת, איבד את הנדרים. זה נדרים לחיים. נדרי חופש הם לחיים האלה. שלא כמו נדרי הבודיסטווה והנדרים הטנטרים, שאם אתם שומרים אותם טוב, הם ממשיכים איתכם. אלה נגמרים כשהחיים נגמרים. מישהו יכול להחליף לוותר על הנדרים, להחזיר את הגלימה. והעניין הזה של החלפת מינים וכל זה שהוא דיבר, זה הכל במסגרת דרכים נורמליות. אחר כך יש דרכים ספציפיות למערכות מסוימות של נדרים. אז זה גם כן כלול בקטגוריה החמישית. ואחר כך בקטגוריה השישית אצל ג'ייסון קאפה, הוא מדבר על התועלת משמירת הנדרים. ועל זה כבר דיברנו הרבה. אם אנחנו מתחילים לקחת הנדרים, מתחילים לשמור עליהם, מתחילים לחול כל השינויים המדהימים האלה בחיים שלנו, וכל החיים הופכים למין חלום נעים כזה. מאוד משמעותי, מאוד מענג. כשאתם מתחילים לחוות את השינויים בחיים שלכם, ואתם מתחילים להבין שאתם בעצם בדרך לקראת שינוי הרבה יותר עמוק והרבה יותר מקיף, אם אתם מתמידים בדרך הזאת, אז עם האכילה בא תיאבון, וככל שאתם שומרים אותם היטב ושומרים אותם יותר, אתם רוצים עוד. אז אתם באים ומבקשים עוד נדרים, ואתם רוצים ללמוד עוד על הנדרים, ואתם רוצים לקבל את הרמה הבאה של נדרים, וכך הלאה. זה מה שמושך אתכם פנימה. ויש ביניכם כאן כאלה שכבר עושים את הדרך הזאת ככה, וזה מפליא ומדהים ונפלא לראות, מאוד מספק לראות. ככה שכל אחד מכם מוזמן לקחת לפחות ברמה הראשונה הזאת, של נדרים למי שאיננו נזיר, גבר או אישה. צריך לקבל נדרי מקלט לפני שמקבלים את אלה, צריך קצת לשמוע על נדרי המקלט, אתם יכולים לשאול את המורים, או להקשיב להם בהקלטות. רוב האנשים שלוקחים נדרי נזיר או נזירה, היום גם במערב, גם במזרח, לא שמעו שום הסבר עליהם. זה מאוד עצוב. הם לוקחים והם לא יודעים אפילו מה. הם רואים גלימה, והם רואים ראש מגולח, והם יודעים לא סקס, וזה פחות או יותר מה שהם יודעים. יש הרבה הרבה לדעת על הנדרים, יש להם עומק עצום וכוח. הבודה אמר, הנדרים זה אני. הבודה אמר, הסנגה זה אני. הסנגה כאן זה לא יעלום הסנגה. זה מי שאותים את הגלימות. אז יש הרבה עומק, הרבה ידע. זה מה שמייצג את הדרך הזאת לצאת מהגלגל הזה. אז מאוד חשוב ללמוד על הנדרים. וגם אם אין לכם כוונה להיות נזירים, מאוד מאוד מועיל לראות את ההיגיון שמאחורי הנדרים האלה, ולמה הם ניתנו, ולאן הם יכולים להוביל, ואת התואר שהם יכולים לייצר, כי אולי אתם רוצים לאמץ התנהגויות כאלה גם אם אתם לא נזירים. במערב, לנזירים לא קל, אין להם את המסגרות התומכות שיש באסיה, הרבה פעמים הם חיים בבית, אין להם תמיכה כלכלית, אין להם תמיכה של קבוצה שדומה, והרבה מהם לוקחים נדרים ואחר כך עוזבים אותם כעבור זמן לא רב. מעטים בודדים במערב שממשיכים מעבר ל-10 שנים בהצלחה. אומרים ש-10 שנים לוקח לייצב נזיר או נזירה. מעטים שמצליחים לייצב את עצמם במערב. אנחנו צריכים ליצור מסגרות בשבילם. בטח פה בארץ אין בכלל מסגרת לעשות את זה, מי שמוכן ורוצה לעשות את זה. וזו דרך מאוד מאוד יפה. האם היא הכרחית כדי לעשות את כל התמורה המדהימה שאנחנו מדברים עליה? לא. לא חייבים להיות נזיר או נזירה. חייבים לקחת נדרים ברמה הזאת, נדרי חופש אישי חייבים לקחת כדי להמשיך הלאה. אבל לא חייבים להיות נזיר או נזירה. אבל זה מקום טוב להתחיל ממנו. אם מישהו נמשך לשם וזה מדבר אליו, זה מקום נפלא להתחיל ממנו. לא חובה, אפשר לעשות את כל הדרך בלי לקחת נדרי נזיר או נזירה. חשוב בשבילנו, גם אם אנחנו לא נזירים, כמו שאמרתי, להבין את המחשבה של הבודה מאחורי הנדרים. וזה לא רק הבודה, זה גם דורות של פרשנים, הוגי רוח מדהימים, שהוסיפו מהידע שלהם. הרבה מהנדרים, דווקא של הנזירים והנזירות המלאים, קשורים באיך הנזירים חיים כקבוצה. שזה אנחנו אפילו לא הגענו, כי אפילו אין לנו בודדים, איך יהיה לנו קבוצה, כן? אבל אנחנו כן מתחילים לטפח סנגות. יש לנו קבוצות של תלמידים שלומדים יחד את הדרמה, ומתרגלים יחד את הדרמה, ומתחילים לצעוד יחד בדרך, ואולי ילכו לריטריטים יחד. אז אנחנו כן מתחילים לפתח איזשהו אורח חיים של אנשים שהם אינם נזירים, אבל צועדים יחד כקבוצה בדרך הדרמית. אז יש לנו הרבה מאוד מה ללמוד מהבינאיה על איך לעשות את זה טוב. איך לעשות את זה שבעוד דור או שניים זה לא יתפרק, או שזה לא יסתאב, או שזה לא יסתלף, או שזה לא יהפוך לעוד איזה ממסד שלא עובד, ושהרוחניות נעלמה ממנו, ושזה רק עוד מסורת לקיים, וכבר לא יודעים למה מקיימים אותה. כדי למנוע את זה, כדי לאפשר לעצמנו את ההמשך המוצלח בתוך הקבוצה התומכת של הסנגה, אנחנו כן צריכים ללמוד איך עושים את זה בקבוצה, והרבה מהנדרים האלה נולדו כתוצאה מזה שהנזירים, הם חיו בקבוצה, הלכו עם המורה שלהם, וכמו בכל קבוצה, נוצרו קונפליקטים ובעיות, והם יצרו פתרונות. אז מאוד מאוד מעניין בשבילנו ללמוד מה הפתרונות שהם יצרו. חיוני להבין את הדרך הזאת בשבילנו. והידע זה כמעט שאיננו. אפילו אנשים שלוקחים את הנדרים, כמו שאמרתי, לא יודעים מה הם לקחו. זה חיוני להמשך המוצלח של הדרך שלנו כלא נזירים.
אנשים חושבים שהעיקר בחיי נזירים זה הימנעות ממין ולגלח את הראש וללבוש גלימה. זה מה שאנחנו רואים. אבל זה לא מה שהבודה חשב שהעיקר. הבודה חשב שהתמצית, העיקר של חיי הנזיר זה לא להיות בעלים של שום רכוש. כי כמו שאמרנו קודם, הרכוש משעבד אותך. אז ברגע שאתה מוותר על הרכוש, אז יש לך הרבה יותר חופש לבצע את התפנית. אז חיים פשוטים בלי רכוש ולשמור הרמוניה, לא להיכנס לקונפליקטים. והדבר האחרון זה להתאים את הכללים למציאות. הכללים של הוויניה הם אמנם נקבעו, אבל יש שם כלל אחד נוסף שצריך להתאים את הכללים למציאות בכל זמן שהוא. זאת אומרת, אם התנאים השתנו, אז אתה צריך להיות גמיש וליצור את ההתאמה המתאימה ככה שזה יוכל להמשיך להתקיים, לא להתאבן. החשוב לשמור על הכוונה של הנדרים, ולקווה שמערכת כזאת תתפתח במערב ותוכל לעזור לנו להשגת מטרותינו להגיע להערה.
אז אנחנו עכשיו ניפרד מסקירת הבזק הזאת שעשינו של הוויניה, שזה מחצית הלימוד של הבודה. אי אפשר להגיד שעשינו צדק עם הנושא, אבל קצת תחושה, שש הקטגוריות שמנינו את ג'צון קאפה, סוקרות את מה שיש בים הזה של הוויניה, וזה אוקיינוס של כתבים. ויש לכם קצת מושג איזה סוגי נדרים, יש למי לוקח וכך הלאה.
סומה נפחים הדויה, עם הסילים, יבשות הארבע, בחמה ולבנה, היא הדויה, וכנים של כל חסד, ואת בלבי יחנה, אל חרישנה, כדם של נפיה, בלבי יחנה, ולה שלד נעתיה, הוא ייתנו בך, לא תזכה כל בריאה, לעולם שכולו טובה.
בחוכמה ובכך לא יזכו לגופים נסגרים
יזכו בגופים נפלאים אשר משניהם.